שלום וברוכים השבים לעוד שיחה כאן במרכז פסגה חרדי ירושלים בשיחות על סמכות. יחד איתי נמצא...
אבשלום, שלום לכולם.
כן, תודה שחזרת אלינו. אנחנו דיברנו, נתנו טיזר במפגש הקודם, שהכותרת שלנו היום זה להביא את עצמי אל תוך השיחה עם התלמיד. פעמים אני מקבל פידבק מאנשי הוראה שמרגישים שלפעמים ההכלה וההבנה שלהם של תלמידים באה על חשבון המשמעת ואיזושהי מורכבות, ואתה סיפרת לי איזשהו סיפור, כשבאחת השיחות המקדימות שלנו, שמאוד אהבתי על המקום הזה שבו באמת, כשלא ויתרתם לתלמידה, הצלחתם לקדם אותה. אולי אני אצפר אתה את הסיפור.
כן, אני, הייתה לנו נערה במוסד הטיפולי שהייתה מאוד לא רגועה, והייתה באנטגוניזם נגד המסגרת כל הזמן. ובאמת לא הצלחנו במשך שנתיים לקדם אותה. נהגנו לקיים דיונים וקיימנו עוד דיון, והפעם החלטתי שאני אנהל את הדיון הזה כרגיל, אבל נעביר לה את המסר בצורה אחרת, כי הפעם אני רוצה להיות מאוד אישי, ולא להעביר רק מסר על מה דיברנו ומה מצבה וכו'. ועד כשנכנסה אמרתי לה שאני מרגיש שכמנהל אני לא מצריך, אני והצוות לא מצריכים לעזור לה. שהיא לא רגועה, שהיא בחרדה כל הזמן, ושאנחנו נשמח אם היא תושיט יד, אבל בכל מקרה בין אם היא תושיט יד או לא תושיט יד אנחנו נמשיך לנסות. והיא שאלה אותי, סיימת? אמרתי, כן, אני יכולה לצאת? אמרתי, כן, היא יצאה. אבל שבועיים וחצי אחרי, הצוות התחיל לדווח שהילדה נרגעת. ולא ויתרתי על להבין למה היא נרגעה, ושאלתי אותה. שאלתי אותה, אומרים שנרגעת, מה קרה? אז היא אמרה, אתה באמת רוצה לדעת? אמרתי, כן, אני רוצה לדעת. אז היא אמרה, כשבאתי לישיבה, הייתי משוכנעת, אתה תגיד לי, תקחי את הדברים שלך ותעופי מכאן, אבל פתאום אמרת שאתם תמשיכו לנסות, ואני לא יודעת למה, זה עשה לי משהו, והרגיע אותי.
יש משהו מאוד מעניין, זאת אומרת, נערה שלא הצלחנו איתה בכל השיטות, אתה מדבר על מרכז טיפולי.
נכון.
זאת אומרת, אנשי מקצוע, ויום אחד באת, ובמקום להיות האיש מקצוע, הבאת את עצמך.
נכון.
אבל עצמך המבוגר. פה אני חושב שזה הנפילה של הרבה אנשי חינוך, שמצד אחד, או שהם יודעים להיות המבוגר, או שהם יודעים להביא את עצמם. הם לא יודעים להביא את עצמם המבוגר. והבאת את עצמך בלי לא להיות מבוגר. זאת אומרת, מותר לי להגיד, בשיחה עם תלמיד, אני מתוסכל, היה קשה לי איתך היום בשיעור. השאלה לאן אני מוביל את זה בשלב הבא. איך אני גורם לו באמת לרצות להיות חלק מהשיחה הזאת, בצורה חיובית, כשאני אומר לו פתיח כזה?
בוא ננסה להבין בעצם למה זה עבד. כי בעצם מה אנחנו אומרים? אנחנו לכאורה המטפלים, המחנכים, והם הילדים שצריכים את עזרתנו. ופתאום אתה משתף אותו במשהו שהוא אומר, אז אנחנו לא במרחק כזה גדול. גם להם יש בעיות, גם להם יש קשיים, גם הם לא תמיד יודעים מה לעשות. והם אוהבים את החלק האנושי הזה. אני אספר לך עוד מקרה של נערה שעשתה משהו לא ראוי, ואני מאוד כעסתי עליה. אבל כשהלכתי הביתה הרגשתי שהכעס שביטאתי היה חצי קשור למה שהיא עשתה, חלק מזה היה כי הייתי במצב רוח רע. וחזרתי למחרת ואמרתי לה, אני רוצה שתדעי שהצרכות לא היו מגיעות לך, אבל אני עדיין כועס על מה שעשית. אז היא חייכה. ואז אמרתי לה, למה את מחייכת? אז היא אמרה לי, מה, אתה רוצה להגיד לי שיצאת אתמול אחר הצהריים מהמוסד וחשבת עליי? כלומר, בתפיסה שלה בכלל אין מצב שמישהו יהיה עסוק בה או יחשוב עליה מעבר לשעות שאתה מחויב לה. זה הרגעים האנושיים שבהם ילדים מרגישים אותנו, שגם אנחנו לא תמיד יודעים מה לעשות. ויש בזה משהו מאוד אנושי, אנחנו לא איזה מורמים מעם והם אני לא יודע מה. כלומר, יש פה משהו נורא חשוב להביא את הפן האנושי, שכשקשה לי, אז קשה לי, אז אני לא עומד עם פרצוף של מתמוטט. אבל קשה לי עם ההפרעות כאן, קשה לי עם... אני אגיד את זה, בצורה אסרטיבית אני אגיד את זה.
אך, אני חושב שהמילה אסרטיביות פה היא גם כן מאוד משמעותית.
כן, כן. הם לא צריכים אותנו, אתה מבין, הרבה פעמים אני שומע הורים שאומרים, אם תמשיך להתנהג ככה בסוף אני אתאשפז. ואני אומר להורים, אל תגידו משפטים כאלה, כי הילד לא צריך עכשיו לסחוב את את החולאים שלכם על הגב שלו, ולפחד שהוא יכול להרוג אתכם. לא, אני לא אתן לו הרגשה שהוא יכול להרוג אותי. אני אתן לו הרגשה שהוא כרגע מפריע לי, או זה, אבל בצורה של מישהו שמתמודד איתו, ולא מישהו שעוד רגע נמוג או מתייאש.
אני רוצה להתעכב על עוד משפט שאמרת, וזה, אם הייתי צריך לתת לו כותרת, זה היום, היום שאחרי. זאת אומרת, המקום הזה, וזה גם משהו שלמדתי ממך, לחזור למחרת לתלמיד או תלמידה על מקרה שקרה לנו איתם, ולהגיד, חשבתי עליך אתמול בלילה, או זה מטריד אותי מה שהיה אתמול. בין אם זה בקטע שכמו שאתה אומר, להתנצל ולהגיד, אני הרגשתי שמה שעשיתי לא נכון, או גם כן בצורה שבה אני אומר לו, תשמע, זה עדיין מטריד אותי מה שקרה אתמול, וחשבתי אתמול בלילה, מה תהיה הדרך הנכונה להתייחס למה שאתה עשית, ואני חושב ש, ואני רוצה לשנות את מה שעשיתי, ואני רוצה להתמודד עם זה אחרת, והיום שאחרי, אם ניתן לזה את הכותרת, הוא נותן, כמו שאתה אומר, הוא ממלא, פתאום אתה רואה, הוא מתרומם עוד איזה טפח מהאדמה, התלמיד או התלמידה, חשבת עליי בלילה, וזה נותן לנו פתח לעשות תהליכים, שלא יכולנו לעשות עם הילד אתמול, או עם הילדה.
זה נפלא, כי אתה אומר כאן משהו שהוא נורא חשוב. כולנו היינו רוצים לדעת שאנחנו נמצאים בראש של יקירינו. לא תמיד יש לנו את הביטחון הזה. אז אם דיברתי איתך אתמול, ומחר אני אומר לך, אתה יודע מה, יהושע, חשבתי על מה שאמרת וזה עורר בי עוד משהו, אז זה כבר לא רק הנושא, זה גם זה שהיית איתי גם אחרי שנפרדנו. וזו מחמאה. זו מחמאה כשילד נמצא בראש שלך, שאתה חושב על איך לפתור איתו את הבעיות, או כשמאוד נהנית מזה שהוא הגיע להישגים שהוא הגיע וכו'. כולנו היינו רוצים לדעת שחושבים עלינו. אנחנו עושים את זה לפעמים לצלצל לילדים שלנו, לשאול אותם מה נשמע, או לדבר איתם על השיחה שהייתה אתמול, כי חשבתי על עוד משהו בשיחה הזאת, ואז אתה נותן להם כאילו קיום חושב, גם ברמה רוחנית, לא רק ברמה הגשמית כשאני פוגש אותך. אתה קיים אצלי. זו השאלה, כשאני עוזב את הבית, אתם חושבים עליי? שמרתם לי את החדר אצל ילדים, הרבה פעמים הם עסוקים. שמרו לי את החדר, לא שמרו לי את החדר. כלומר, עד כמה אני קיים כשאני לא נמצא? תחשב אתה כבחור ישיבה, יצאת לישיבה. יש כאלה שזה פחות מעסיק אותם, יש כאלה, אבל זה כן מעסיק.
אשתי תמיד מתעקשת. היא אומרת, אין כזה דבר שיהיה לי ילד במשפחה שאין לו מיטה גם כשהוא לא נמצא.
נכון, נכון. אתה יודע שאחד הדברים המרגשים, הייתי שותף לאיזו החלטה של בית משפט, מתלבטות, של בית משפט האם להוציא ילד מהבית או לא, בגלל שאביו היכה אותו. והגענו בהפתעה, אני ועוד קולגה, לבקר את המשפחה בערב, ובית משפט ביקש שנעשה משהו לא בידיעה כזה, בהפתעה. הגענו ותפסנו אותם בארוחת ערב, הם ישבו לאכול ארוחת ערב, והייתה שם צלחת עם כיסא ריק של הילד שכרגע הוצא מהבית בינתיים למקלט. זה כל כך ריגש. אם הורים מסוגלים להעניק לילד מקום כשהוא איננו, אז אתה כבר בהתלבטות מאוד גדולה אם ילד כזה צריך לצאת מהבית או לא. כי זה כן שלב של קשר שהוא מדרגה אחת גבוה.
אז אם הייתי נותן שיעורי בית, כן, למורים או מורות, הייתי אומר להם, היה לכם מקרה משמעת שלא אהבתם את התוצאה. תנו לזה כמה דקות חשיבה בלילה, ולמחרת תספרו לתלמיד או התלמידה על מה שחשבת, א' שחשבתם עליהם בלילה, וב' מה חשבתם עליהם בלילה.
זה כל כך נכון. תמשיכו את האינטראקציה, אני אגיד לך למה. אם הפרעתי לך בכיתה וזה הסתיים באיזה שיחה קצרה, אני הולך הביתה בידיעה שאתה כועס עליי. אם אתה מחר בא ומתייחס, אז אני רואה שאתה רגוע יותר ממה שפגשתי אותך אתמול, ואז אני יכול להתחיל גם יותר רגוע. אם אתה לא מתייחס בכלל, או מעניין מה הוא מרגיש מאתמול שהצבנתי אותו וכו'.
ואני לא זוכר בכלל.
אוקיי? והרבה פעמים גם אנחנו מוצאים מהכיתה, זה מקרה עוד יותר קריטי, כי אם הוצאת אותי מהכיתה, מחר אני אגיע לבית ספר, מה? הוא עכשיו לא סובל אותי, הוא יעיף אותי גם היום, אז אני כבר בא באי שקט. אתה תופס אותו לפני שאתה מתחיל את השיעור, ואתה אומר לו, בוא נעשה לעשות היום משהו יותר נעים, אופה, המורה הגיע מבחינת הילד עם רצון לחיות בשלום איתו, למרות מה שהיה אתמול. ולכן אני אומר, זה נורא חשוב, כי מבחינת הילד הוא לא יכול לעבור ליום הבא, כשהיה אירוע קונפליקטואלי לפני כן. ואנחנו צריכים לחשוב על זה ולא, אתה יודע, להמשיך כאילו כלום לא קרה. לא, קרה. ובית, יש לנו, אני אומר שוב, תמיד תתייחסו, כי להתעלם זה לא משאב מגדל, בשום מקרה, התעלמות היא לא משאב מגדל, ויש לכם המון צורות להגיב לילדים גם אם אתם כועסים. אני יודע כאבא, אני תמיד אגיד בוקר טוב, אבל יש בוקר טוב כזה עם חיוך, ויש בוקר טוב כשאני כועס. אוקיי? אבל אני מחויב להגיד בוקר טוב. אם אני כועס, אני אגיד בוקר טוב של מישהו שכועס. אוקיי? אני לא צריך לזייף, אנחנו לא אמורים לזייף. אוקיי? אנחנו צריכים שהם יקראו את מה שאנחנו מרגישים איתם. והרבה פעמים לתמלל את זה, אנחנו רוצים שהילדים בסופו של דבר ילמדו לדבר על מה שהם מרגישים במקום להתנהג את מה שהם מרגישים, כי זה מה שהם עושים ברוב הזמן. מתנהגים במקום לדבר.
אם אנחנו נסכם, אני חושב שהכותרת הכי גדולה, אחת הדרכים החזקות להתמודד עם משמעת, היא לעזור לילדים, כמו שאמרת, לדבר את מה שהם מרגישים במקום להתנהג אותו. וזה הדרך היחידה, היא קודם כל מודלינג, שאנחנו נדבר איתם, ואנחנו נלמד אותם כל הזמן איך לדבר את מה שהם מרגישים במקום להתנהג אותו. וגם כשאנחנו מתנהגים, אנחנו נלמד לדבר אחרי, גם אם זה אחרי ההתנהגות, אבל ככל שנלמד אותם לדבר יותר, אנחנו נקבל פחות התנהגות.
אז אני אומר שוב, כמו שאנחנו מלמדים בתוך חדר, ככה נזכור, כל זה בתוך גבולות מאוד ברורים, שכולנו יודעים אותם, לא מקיימים אותם, אבל את ההכלה, את הלדבר, את הלהתעניין, את הלשאול, בתוך אותה מסגרת של הכיתה שיש לה קירות מסודרים, ככה אנחנו צריכים גם, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, מה גבולות, הם חייבים גבולות, בתוך גבולות. זה קורה בתוך איזשהם גבולות מאוד ברורים שהם מכירים ויודעים מה המסגרת מאפשרת ומה היא לא מאפשרת, ואנחנו חלק ממסגרת, בואו לא נטעה אותם, אחרת אנחנו עושים לנו חיים קשים.
תודה אבשלום, כמו תמיד החכמתי, ובאמת אני מזמין אתכם במפגש הבא להזין לנושא הבא. אנחנו נדבר קצת על גבולות מסגרת לעומת גבולות אישיים שלי, באמת איפה המשחק הזה בין המקום של הגבולות הקשיחים לגבולות היותר נזילים לבין הגבולות של המסגרת. אתם יודעים מה? בואו נדבר על זה במפגש הבא. תודה שהייתם איתנו כאן במרכז פסגה חרדי ירושלים, ושוב תודה לבית הספר עתידך על כל העזרה. אני הייתי יהושע אדשטיין, ויחד איתי היה אבשלום.